שנת תרע"ג 1923, ב-101 שנה התקיים הקונגרס הציוני. זה היה הקונגרס הציוני ה-13, הוא התקיים בצ'כוסלובקיה. הנשיא של הקונגרס הציוני זה היה חיים ויצמן, הרצל נפטר כבר מזמן. בקונגרס היה אז כמו הכנסת של היום, זאת אומרת איחוד של כמה מפלגות, 120 חברי כנסת, אז היה הרבה יותר, שכל אחד מייצג, כל כמה מייצגים תנועה אחרת בקונגרס הציוני, מאוד שונות, עם עולם ערכים אחר, שהמחנה המשותף של כולם זה היה הציונות, שכולם שואפים להגיע לארץ ישראל ולהקים במדינה. אנחנו נפנים 100 שנה, ואחת התנועות היחסית חדשות בקונגרס הציוני זה הייתה תנועת המזרחי. המזרחי זה היה התנועה הדתית בתוך הקונגרס הציוני. מזרחי, ראשי תיבות, מרכז רוחני. מעולם לא הצלחתי להבין איך מקצרים את המילים מרכז רוחני למזרחי. פשוט לא חושב, וככה החליטו שתיבות כאלה, מרכז רוחני מזרחי. כלומר, הקונגרס הציוני היה מורכב במפלגות בעיקר לא דתיות, מאוד דומה לכנסת של היום, ותת תנועה אחת דתית שהיה ציונית דתית. זה השורש של הציונות הדתית. ולקראת הקונגרס הציוני ביקשו מהרב קוק להגיע ולדבר שם בקונגרס. הוא לא יכל להגיע, שהגיע בתור נציג תנועת המזרחי, והוא לא יכל להגיע, אז הוא כתב מכתב לראשי תנועת המזרחי, מכתב חשוב מאוד, אני חושב שצריך לקבור אותו בתור חלק מסדר התפילה של יום ירושלים. בסוף התפילה, אחרי הלל משבח, צריך לקרוא את המכתב הזה כל שנה. ושם כותב להם, אני אקרא אותו עוד שנייה, שהוא לא יכל להגיע, אבל אם הייתי מגיע זה מה שהייתי אומר. אז הוא שלח להם את הנאום בכתב. זה מזל גדול, כי אם הוא מדבר בעל פה הנאום הזה היה נעלם, לא קליקו שם את הדברים. אבל בזכות זה שכותב את זה כמכתב נשארנו לדורות לספר איגרות הראייה. אז אני אקרא את המכתב. אלופיי החביבים והנכבדים מאוד, כותב לאנשי האגודה המזרחית, סיבות שונות גרמו ומחשבתי אשר חשבתי להיות נוכח בקונגרס הנכבד התבטלה מגורמים צדדיים להגיע, אבל כל מיני סיבות שאילצו אותי. ואומר לי לרבי, חלק ממחשבותיי אשר אם עמדה לנו השעה הייתי מרצה אותן לפני הכנסייה הרוממה, אני אסור לפניכם בזה. חלק מהדברים שהייתי אומר אני רוצה לכתוב. טוב, אני באמת זה לא לפני כולם, אז אני אקרא את זה, זה יצא לשפה של הרב קוק, זה קשה לא לראות את זה מתוך הכתב, אז אני אקרא את זה בדילוגים קצת. ודאי לא נעלם מהדרת כבודכם אשר למרות המכשולים הרבים החומריים והרוחניים שאיננו פוגשים תמיד על דרכי מהלך התחייה הלאומית בארצנו הקדושה. למרות שיש לנו הרבה מכשולים והרבה דברים שמעכבים אותנו בארץ, אנחנו בימי המנדט הבריטי, כל ההשתוללות הערבית, איננו רואים את יד השם נטויה לנו לטובה, ואורן של ישראל כמעה כמעה הולך ואור, הישוב מתרבה, מתרחב וכו' וכו'. אנחנו מרגישים שלמרות כל המכשולים, ברוך השם, התנועה הציונית עוזרת, עובדת, עולים לארץ, מקימים מושבות, מחזקים אותם, ברוך השם. המחשבה של שיבת ציון לכל גווניה הולכת וכובשת לבבות וסדרות רחבות. טוב, הרעיון שאין לנו עוסקים בתנועה מפלגתית, כי אם בתחיית עם הולך ומתקדם. מילים שעוסקים פה עכשיו לא בזה שיגעון פרטי של כמה אנשים, אלא עוסקים פה עכשיו בגאולת העם. הציונות התחילה בתור שיגעון של כמה אנשים פרטיים, אבל כשמתאגדים ביחד ומכל סוגיה, מכל המגזרים, ומתחילים ביחד להגיע לארץ וליישב אותה, אז מתחילים לרגוש שזה תנועה של עם. זה לא שיגעו שכמה בודדים, עם ישראל חוזר לארצו. למה זה נשמע כך פשוט היום? אבל לפני 100 שנה, כשהכל עד בהתחלה, אפשר להבין שהרבה מאוד תפסו את זה בתור פעולות של כמה אנשים בסדר שמשוגעים שהגיעו לארץ. כן, הציונים הראשונים לא היו רבבות, היו כמה מאות, אפילו אלפים בודדים, בעיקר בני נוער, שהגיעו לארץ לכל מיני הרפתקאות. אבל פתאום שזה מצליח ונתפס, וארץ ישראל מתחילה להתיישב, ועם ישראל מתחיל עוד חזרה, פתאום מבינים שזה לא משהו פרט. פתאום מבינים שזה תנועה של עם. ועם ישראל כולו חוזר לארצו. אומר הרב קוק, כל זה הייתה הקדמה. זה התוכן בעצמו מטיל על המזרחי חובות חדשות ונמרצות. בעקבות זה שאנחנו רואים שהכל מתחיל לתפוס צורה ולהתגבש בתור תנועה לאומית, עם ישראל חוזר לארצו, לכם, תנועת המזרחי, התנועה הדתית בקונגרס הציוני, יש לכם חובות חדשות, זה מחייב אתכם. למה? עכשיו מדבר על דברים כל כך חשובים, כל כך אקטואליים, צריך ללכת את המושגים שהוא, את האנשים שהוא, המושגים שהוא דיבר עליהם אז, להעתיק אותם לימינו, שזה תירוש פשוט אחד לאחד. המזרחי עומד עד כה במעמד צנוע ושתקני. תנועת המזרחי עד היום היא תנועה שקטה. כותב על דגלו להכניס את שלומי אמוני ישראל תחת הדגל הציוני. טוב, זה נמצא דבר שאני אגיד את זה בקרה בדילו. מה שאיפתה של תנועת המזרחי, התנועה הדתית בתוך המהלך הציוני, שגם הדתיים שהם מאמינים בעבר הציוני יוכלו להגיע לקונגרס הציוני, יוכלו להשתתף, לקחת חלק בפעילות הציונית. זאת אומרת, יש תנועה ציונית שהתחילה ופעלה כתנועה חילונית, רוב הקונגרס הציוני החילוני, הם אלה שהרימו את הדגל הציוני של החזרה לארץ והשאיפות להקמת מדינה. יש תנועה ציונית חילונית, הרבה מאוד מהעולם הדתי התנגד לזה בהתחלה, לא נאריך בזה עכשיו, אתם מכירים את ההיסטוריה, אבל היה חלק בתוך העולם הדתי שדווקא רצה לקחת חלק. נכון, זו תנועה חילונית, זו תנועה שמחללים שבתות, אבל הם עושים משהו מאוד חשוב, הם נחזר, הם מתחילים להגיע לארץ ישראל, אז בואו נצטרף אליהם גם, שגם הדתיים יוכלו להצטרף למפעל הציוני. אז מה החזון? מה השאיפה של תנועת המזרחי? שגם הדתיים יוכלו להצטרף למפעל הציוני. זה שהדתיים לא יעכב אותנו מלהצטרף למהלך הגדול של חזרה לארץ. זה השאיפה של המזרחי. אני אדלג קצת. אומר הרב קוק, זה תפיסה מעוותת, זה מטרות מעוותות לחלוטין. למה? פה מתחיל לתקוף. הציונות הרחבה אינה יכולה, לפי התוכנית שלה, בשום אופן לדבר בשם האומה בכללה. תדעו לכם, הציונות, טוב, אני דרך המשפט הזה כדי... המשפט שהציונות דבר אלא עם הדת הוא כבר ההיפוך הגמור ממה שכל האומה חושבת, מציירת, מקווה ומאמנת בכל דורותיה. ההיפוך הגמור מהשאיפה הנאצלה שטובי החושבים בישראל ובעמים חושבים. ואני אתן את ההסבר ההיסטורי למה שהוא התכוון. כשהרצל הקים את הקונגרס הציוני, הוא יודע שהוא מגיע מהמקום החילוני, הגיע המקום המאוד חילוני, אפילו אפשר לומר, התנועה הייתה קצת אפילו אנטי-דתית, כי הדת נתפסה בתור משהו גלותי, מיושן, מלמדים תורה כל היום, רק מניחים תפילין, זה מה שמעניין אותם, איפה הגאווה הלאומית שלכם, איפה השאיפות לחזרה לארץ, איפה השאיפות לתקומה מדינית, היהדות נראתה משהו מאוד מאוד גלותי ומצומצם, אז צריך לפעות ביהדות כדי שנוכל להקים סוף סוף את המדינה. דברים ידועים, אני לא רוצה להאריך בזה. אבל הרצל הבין שאם הוא רוצה להקים תנועה שמייצגת את היהודים בכל העולם ולא רק את היהודים בווינה, אז הוא חייב ליצור מכנה משותף. הוא חייב להגיד, אני מדבר, אני עכשיו פונה לנציגי המעצמות בתור נציג של האומה כולה, של היהודים כולם, בכל רחבי תבל. הוא לא יכול להציג מגזר קטן בשם מי אתה מדבר, בשם אנשי הקהילה שלך. אז הוא הבין שצריך לדבר בשם כל העם. הוא הבין, ידע טוב מאוד, שהרבה מהעם, רוב העם, בזמן זה היה רוב יהודי דתי מאמין, וצריך להציג גם אותו. מתחילת שהרצל התקים את הקונגרס הציוני, הוא חשב להסתפק רק ביהודי מערב אירופה, להרגיל את כולם ביחד, והם יפנו בשם היהודות, בשם היהודים, לכל מנהיגי המדינות כדי לאפשר לנו להגיע לארץ ולבוא במדינה. זה היה החלום הראשוני של הרצל. יהודי מזרח אירופה, רוסיה, פולין, אוקראינה, הם היהודים הדוסים, כמה החשוכים האלה. מה אירופה, יהודים מתקדמים, הרבה מאוד משכילים, הרבה מאוד עובדים במקצועות חופשיים, דוקטורים, הרבה התבוללות. זה היהודים הנאורים. הם יכולים לעשות משהו רציני. היהודים הדתיים של רוסיה, שקועים כל יום בתי המדרש שלהם, מתחיל לא עכשיו בכלל להתעלם מהם. אבל הוא מבין שאין לו ברירה, הוא מייצג את היהדות, אז צריך גם לפגוש אותם. נסע למזרח אירופה כדי להתפגש עם ראשי הקהילות שם, ראשי הרבנים שם. חזר נפעם, ככה הוא כותב בימנים שלו, חזר נפעם. הוא כותב, אני לא אמרתי שהרעיונות שלי, שהם כאילו רעיונות חילוניים, בוא נעזוב את הקהילות ולהגיע לארץ ישראל, זה רעיונות שדיברתי בשם מדיניות, בשם תפיסות מדיניות, לא תפיסות דתיות. לא האמנתי שזה יעניין אותם בכלל. אין מה שמעניין אותם, זה רק ללמוד תורה כל היום ולשמור שבת, לא? אבל גיליתי את הרגש החם, את התשוקה האדירה לגאולה, לחזרה לארץ שם. עד כדי כך, כותב הרצל ביומן שלו, שאם הייתי מקים את הקונגרס הציוני, רק איתם היה לי מספיק. חזרה נפעל. אבל לא משנה, כשהקים את הקונגרס, הוא הבין שהוא צריך לאפשר לכל מרחבי היהדות, כל הזרמים השונים, להתבטא שם ולהגיע כדי שהוא יוכל להציג את כל העם. ולכן הוא קבע כלל מאוד חשוב בקונגרס. הוא אמר, תראו, אנחנו מתאחדים סביב המחנה המשותף שלנו. אנחנו כולנו פה, מגזרים שונים, דעות שונות, ימין, שמאל, כל מיני גישות, יש לנו מכנה משותף אחד, כולנו ציונים. כולנו רוצים להגיע לציון, לארץ ישראל, להקים במדינה. מה בדיוק ואיך ואיזה סוג לציונות, זה ויכוחים פנימיים בתוכנו. לא נכנסים לזה. אנחנו מקים את הקונגרס במטרה אחת כדי לעסוק בקידום ענייני הציונות של עם ישראל. ולכן למשל, העניינים הדתיים לא צריכים להיות קשורים בכלל לקונגרס. פה עוסקים בציונות, לא עוסקים בשמירת תורה ומצוות, כן או לא. מי שרוצה להניח תפילין שיניח, מי שלא רוצה שלא יניח, לציונות אין שום קשר לדת, תשאירו את הדת בחוץ. לא ניכנס לפינה הזאת כדי לא להסתבר, זה לא קשור אלינו. פה סביב השולחן יושבים כל מי שרוצה ציונות. כך קבע הרצל, ממש בקונגרס הציוני הראשון שלו, כלל חשוב. הרב קוק, הרצל אמר את זה בקשרים טכניים, אבל הרב קוק עכשיו מזדעזע מול המשפט הזה, שהציונות דבר אין להם הדת. כלומר, בואו נעסוק בציונות, תשימו את הדת בצד. אני לא אפריע לך, אתה לא תפריע לי, זה לא קשור. מי שרוצה לשמוע אותו המצוא, זה בסדר, מי שלא, לא, אנחנו לא מתווכחים על זה. בואו נעסוק בציונות. הרב קוק משתגע על המשפט הזה. אני קורא שוב את ההתחלה של המשפט. המשפט שהציונות דבר אין להם הדת, הוא ההפך הגמור ממה שכל האומה חושבת, מציירת, מקווה ומאמינה בכל דורותיה. למה? שם מסביר. האומה בכללה, תראו, זה נבואה של הרב קוק. האומה בכללה, עם כל גודלה וחוסנה רוחני, עם כל גאון נשמתה, לא תוכל בשום אופן להיות מצטמצמת בעוגה הצרה, במעגל הצר של חלומו של דוקטור הרצל. עם כל יופי עבור זו לפי הערך. תדעו לכם, האומה לא תוכל להסתפק עם החלום של הרצל. מה החלום של הרצל? להקים מדינה. לקבץ את כל היהודים מכל רחבי תבל ולהקים מדינה לעם היהודי. זה חלום קצר, מצומצם מאוד. האומה לא מסכימה לו. היא לא תסכים לה. זה לא יספק את האומה. הציונות, המעשית, העיונית, יש בה עניינים נשגבים מנהלים, אבל כל אלה יחד אינם כי אם הגוף הציוני. כל מה שאתם מדבר עליו זה רק איך אנחנו עכשיו מתכנסים בארץ ומתיישבים בה ומקימים מדינה. זה קטן. החלום הציוני הוא קטן מאוד. קטן מאוד. עם זה שהרצל עושה להרים אותו, האומה מתנגדת אליו, לא מתנגדת אליו, מתנגדת לצמצום שלו. זה קטן מדי. האומה לא רוצה את זה. מה היא רוצה? קוראים לנו מיד לזרוק את הנשמה בגוף המחוטב, כדי שתהיה באמת ראויה לשמה. באופן שתרכוש לה מיד ולדורות את אותו כוח המושך הגדול שיכול למשוך את האומה כולה אליה. ציונות בלי דת אין לה קיום. הרצל אמר, לציונות אין הדבר עם הדת. הוא אומר את זה בקשרים טכניים, אבל נשפט אין לזה עזר. ציונות בלי דת אין לה קיום. אתה רוצה לנהל, להקים מפעל ציוני, אתה רוצה לחזור לארץ, אתה רוצה להקים מדינה, דע לך, זה לא יחזיק מעמד. ציונות בלי דת, כלומר, מדינה בלי רוח, תקרוס. תקרוס. זה יחזיק קצת, זה יקרוס מיד. כי לא לזה שואפת האומה 2000 שנה. לא לזה שואפת האומה 3000 שנה, ואז אברהם אבינו. האומה שואפת משהו הרבה יותר גדול, שהמדינה, הציונות, זה רק חלק מזה. אם אתה רק מייצר את הציון חולם שם, חולם לשם, שואף לשם, רוצה להגשים את זה ולהסתפק בזה, זה קורס, זה לא יחזיק מהם. כך כתב הרב קוק 100 שנה לפני דורנו. למה? כי המדינה יש לה תפקיד הרבה יותר מהותי מאשר סתם קיבוץ גריות ולהציל את כל היהודים מפני אנטישמיות בגדות. התפקיד של המדינה זה הבסיס להגשים את החזון האלוהי של עם ישראל. עם ישראל חוזר חולה לציון, רוצה לעזור לארץ ישראל כבר 2000 שנה. למה? כדי שהגויים בגלות לא יהרגו אותנו? זה מה שיצא לנו. ציונות מדינית, בוא נפריד בין היהודים לבין הגויים. אנחנו היהודים זה עם מעצבן, תמיד 2000 שנה הצבענו את כל הגויים, בוא ניפרד, תזרקו את כולנו פה לאיזה פלסטינה קטנה, אנחנו נראה אתכם, אתם מותירו אותנו, וככה יש שקט לכל העולם. אם הקו הזה הולך לכל מנהיגי המדינות, משתלם לכם. למה תשנאו אותנו כל הזמן? אנחנו מעצבנים אתכם. שימו אותנו באיזה גטו קטן, במדינת ישראל. אנחנו מעצבנים אתכם יותר. משתלם לכולם. כדי שלא ישנאו את היהודים. אומר, אפוק, זה חלום הציונות? שנתבטר מהאנטישמיות, שלא ישנאו אותנו, שלא יפגעו בנו, רק להקים איזה מקום שנוכל לחיות בשקט? זה לא מה שאומר רוצה. זה לא מה שאומר רוצה. לכן זה לא יתפוס, זה לא יחזיק. אני ממשיך את הרב קוק. תקים מדינה כזאת. אתה יודע מה? נראה, תקים את המדינה. תבנה מדינה, תפתח אותה, תשכלל אותה. תדע לך, היא תקרוס אחרי 76 שנה. זה לא יחזיק מעמד. למה? כי זה לא החלום. המדינה זה רק צעד ראשון. זה רק התשתית. רק ההכנה לקראת מה שעם ישראל רוצה באמת. והוא רוצה לתקן עולם מלכות עדיין. הוא רוצה להגשים את הייעוד האלוהי שלו. הוא רוצה להציל לפועל את התפקיד ההיסטורי שלו. להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש ולתקן עולם. בשביל זה הוא צריך מדינה. בשביל זה בן פעם ראשונה לארץ, בימי יהושע, וגלינו משם. בן פעם שנייה וגלינו משם. באים פעם שלישית. בשביל זה. רק בשביל זה. לא בשביל להיות איזה מקום בטוח ליהודים. כי אם תנסה להתמקד רק בזה, זה לא יחזיק מעמד. אומר הרב קוק, וזה התפקיד שלכם. התפקיד של תנועת המזרחי זה להזכיר לציונות מהי באמת. נקרא כמה משפטים. משפטים מוכרים. מקור הציונות הוא המקור הקדוש העליון, התנ"ך, שנותן לה בכל העומק העוד המסורתי. לא הד כל שעם סנוי בעולם הולך לבקש אותו מקלט בטוח ורודפיו. הכל הזה שהציונות משמיעה, יש עם סנוי, בואו נמצא לו איזה מקום שמפלט, זה לבד לא ראוי להשיב לתנועת עולמי זו את חייה. לא זאת האמירה שצריך להגיד. לא בגלל זה אנחנו רוצים ציונות. אלא מה? אלא שגוי קדוש, סגולת העמים, גור הרי יהודה, נאור מתרדמתו הארוכה, והנה הוא הולך ושב אל נחלתו, אל גאון יעקב אשר אהב סלע. אתה יודע מה קורה כאן עכשיו? עם ישראל חוזר לעצמו. אתה יודע מה זה ציונות? אתה יודע מה זה לחזור לארץ? עם ישראל חוזר להוציא לפועל את כל החלומות הגדולים שלו. נכון, ישן 2000 שנה כמו אריה ישן, אבל כשהוא מתעורר, אתה יודע איזה חזונות אדירים יש לנו? איזה שאיפות אדירות יש לנו? איזה קודש אנחנו רוצים להוריד לעולם? איזה גאולה רוצים להביא לעולם? זה מה שאנחנו עושים עכשיו. הולכים, הולכים עכשיו לארץ ישראל בשביל זה. זה המטרה של עם ישראל. נגיד המילים שלי. אם אתם, תנועת המזרחי, תמשיכו להצטמצם בוא נהיה דתיים שנהיה ציונים, למרות שאנחנו דתיים. כלומר, אנחנו ציונים שפים לארץ ישראל, וגם בחיי תפילין. הנה, זה לא מפריע. אפשר לאכול כשר, ולמרות זאת להצטרף לתנועה ציונית. אם תשאירו לתפוס את עצמכם בצורה קטנה כזאת, אתם מפסידים את התפקיד ההיסטורי האדיר שיש לכם. התפקיד שלכם זה להזכיר לכולם, לא רק לעצמכם, לכל התנועה הציונית, מה היא ומה מגמת חייהם, למה היא קמה. גם אם בצורה לא מבינים את זה, צריך להרים את זה ולהזכיר להם שזה מטרתם. חוזרים לארץ לא בשביל ליישם את החזון הציוני של הרצל, חוזרים לארץ כדי להגשים את תפקיד עם ישראל ההיסטורי בעולם שקפה 2,000 שנה בגלות, והוא יתורם מחדש לשם. מעתה המזרחי צריכו להכיר בגאון את גדולת תעודתו. זה התפקיד שלכם. הוא אומר משפט מאוד מאוד חשוב שלא, אבל אני רוצה להתמקד ובזה גם נסיים עוד מעט. המזרחי מוכרח להיות בציונות מה שישראל בעמים. משפט מאוד מאוד חשוב, מאוד אקטואלי. המזרחי בציונות, מזרחי, תנועת המזרחי בתוך כל התנועות של הקונגרס הציוני, כמו ישראל בעמים. מה זה ישראל בעמים? כוח של תסיסה תמידית, כוח שלא יחדל את עבודתו ואת סגולת הפרייתו, לעולם יתבע את תביעתו ויביע ברמה את תקוותו לניצחון מוחלט ושלם של דעתו הכוללת העיונה והקבועה. עם ישראל כל הזמן מזכיר לעמים לאן הם צריכים להגיע. אנחנו כולנו מכירים את ספר הכוזרי שאומר את כל זה, וספר שלם את המשפט הזה, ישראל בעמים כלב בעברים. עם ישראל הוא חזר לו תפקיד, הוא בא להזכיר לאנושות כולה מה זה יושר, מה זה צדק, מה זה הקריאה בשם השם. עם ישראל לא חי לבד, לא נוצר סתם בשביל לחיות בתוך עצמו. ישראל בעמים זה עם שיש לו ייעוד אלוהי לכל הלכה האנושות. הוא הולך עכשיו לקרוא בשם השם, ונברכו בך כל משפחות האדמה, ותקן את העולם כולו. ראינו מה קרה לפני שהיה עם ישראל בעולם, איזה רמה של שחיתות הוא הגיע. התפקיד של עם ישראל בעולם זה להרים את כל העמים, גם אם הם לא מבינים את זה בעצמם, אבל הם מבינו. זה החזון של עם ישראל בעולם. כן, ממלכת כהנים בעם קדוש, אתם תהיו ממלכה של כהנים. כהן זה משרת, זה בעל תפקיד. אתם הולכים לשרת את האנושות כולה, להצעיד אותה לגובה העליון שלה. בשביל זה הקמתי את העם הזה, שזה יוצא אתכם מצרים, שזה הבאת לכם תורה, שזה הבאת לכם לארץ ישראל, כדי לתקן את האנושות כולה. זה החזון של עם ישראל בעמים. אומר הרב קוק, כמו התפקיד של ישראל בעמים, זה התפקיד של תנועת המזרחי בקונגרס הציוני, להזכיר לכולם מה זה ציונות, על מה היא נשענת, מה השאיפה שלה. לא השאיפות הנמוכות הקטנות, הם לא יחזיקו מעמד, הם יקרסו. תזכירו להם כל הזמן מה התפקיד העליון שלכם. טוב, רק כאן היסטוריה. אתה מרגיש שמה שאנחנו כותב היום צריך להוסיף עוד משפט אחד. והנה, עברו 100 שנה מאז הקונגרס הזה, הקמנו מדינה, וגם היום בתוך מדינת ישראל אנחנו מתחילים לראות איך הנבואה של הרב קוק מתחילה להתגשם. קמה מדינה, איזה יופי, וכבשנו אותה ופיתחנו אותה והכללנו אותה, והגיעה לאיזה פסגה מאוד גבוהה, וממש אימפריה במזרח התיכון, משגשגת כלכלית, חברתית, מכל המקום, הכל פורח במדינת ישראל. ועכשיו הכל מתחיל לקרוס. לא עכשיו, כבר 10 שנים. למה? בשביל מה? ולמה זה טוב? למה דווקא ארץ ישראל? למה מדינת ישראל? חוץ לארץ אני יכול לעשות יותר כסף, אין שם מלחמות. פתאום כל החזון הציוני מתחיל להתערער, כי על מה הוא נשען? הקשבו את המדינה, הקשבו את החלום של הרצל, הוא מאוד שמח עכשיו מה? לאן כל זה שואף? פתאום שאלות יסוד מתערערות, פתאום בעידן פוסט ציוני כל החלומות הגדולים, כל החזון הגדול לא תופס נכון. אני פה כי נולדתי פה, בסדר, יש מדינה, ננסה להחזיק אותה, אבל באמת שלנו כל כך? אולי לא רק שלנו, אנחנו צריכים אותה בכלל. המון שאלות, המון סדקים מתחילים להתעורר, זה לא סדקים, זה כבר פרצות בחזון הציוני. ועכשיו צריך מישהו שיזכיר לעם הזה את התפקיד הגדול שלו, את החזון הגדול. המדינה זה לא העיקר, מדינה חשובה מאוד, היא התשתית, אבל היא התשתית למשהו שמה עליה. ויש חזון לעם ישראל, ויש שאיפה לעם ישראל, ויש קודש בעם ישראל. צריך שם שיעשה את זה. מי יזכיר את זה לעם ישראל? אומר הרב קוק, ישראל בעמים תנועת המזרחי בקונגרס הציוני, כך גם הציבור הדתי-לאומי בתוך החברה הישראלית. תפקיד שלנו היום כל כך קריטי, כל כך משמעותי, בדיוק מה שערבו כתב באגרת הזאת. תפקיד של הציבור הדתי, אפילו לא הציבור הדתי-לאומי, הציבור הדתי-לאומי הבן-אישי, התורני, הישיבתי, שמבין ערכי יסוד, שמבין שאיפות גבוהות, שמבין מה שביטאי, לא יש רגע, מה השם, אני לא חושב מי מה. מה התפקיד שלנו? מה התפקיד של עם ישראל בעולם? זה לא ברור בחוץ. פה מבררים את זה. בציבור הזה יודעים מה המטרה, מה התפקיד, מי זה עם ישראל, מה השאיפות הגבוהות שלו. מישהו צריך להגיד את זה. עזבו אותי את העמים. עזבו את הקונגרס הציוני. בואו נדבר על העם שלנו עכשיו. מישהו צריך להזכיר את זה לעם? מישהו צריך להזכיר לעם? מה התכלית של העם הזה? מה התכלית של המדינה? מה השאיפות הגבוהות שלו? להזכיר לא הכוונה של לעבור בית בית ולהגיד לכל אחד לדפוק לו בדלת. להגיד לו, תשמע, אתה יודע, יש... זה לא עובד ככה. זה לא משכנע. להזכיר פרושו לחיות עולם של ערכים שלם וגדול, לייצר חברה שלמה, ציונית, דתית, אמונית, תורנית, שחיה את האידיאל האלוהי, שחיה את החזון הגדול של האריה שמתעורר מרבצו וחוזר להגשים את המגמות האלוהיות הגדולות שלו, שמבין את זה וחי את זה. זה המגמה של התפקיד שלנו. כשהמגזרים האחים בעם יראו את זה, הם ידבקו בזה, הם הבינו את זה, כי הם בתהליכי קריסה עכשיו, הם יקריסו עוד. אבל מתי שהם ירימו את העיניים ויחפשו גובה, והם יראו את זה איפה? בציבור שמחזיק את האידיאל הגדול הזה. זה התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה להקים את הציבור הזה, להקים את החברה הזאת, חברה ערכית, שורשית, שנשענת על עולם הקודש, שנשענת, ציונות שנשענת על הדת, שמבינה שאין ציונות בלי דת, שאין שאיפות לאומיות בלי מגמות אלוהיות גבוהות שעומדות מאחוריה. צריך לדבר גבוה, אבל אתם מבינים אותי. זה התפקיד שלנו, זה מטרת הישיבות היום, זה התפקיד הקריטי שאנחנו צריכים לעשות פה עכשיו. זה לא משהו גבוה, זה כל אחד אחד ממי שיושב פה עכשיו. בגלל זה יושב פה. לא יודע למה הגעתם לישיבה, כל אחד מכל מיני סיבות. ואחרי שהגעתם, סגרנו את הדלת ואמרנו, זהו, אתם חיילים במבצע הגדול הזה. כולכם הולכים להגשים את החזון האלוהי הגדול הזה, להזכיר לאומה מי היא. קודם כל נזכיר לעצמנו, ומתוך זה להזכיר לכולם מי. טוב, רק יותר מדי אני אגיד בקיצור. יום העצמאות ויום ירושלים, יום ירושלים זה יום שאף אחד לא מכיר אותו, אף אחד לא מכיר אותו. תצאו החוצה, יום רגיל לחלוטין, לא, אפילו משרד החינוך זה לא יום שבתון. לא יאמין, משרד החינוך שכל חצי ל"ג בעומר הופך להיות חופש, אפילו הוא לא מכיר ביום ירושלים את יום החופש. צריך להציע את זה למזכ"ל לארגון המורים. גם בירושלים לא מכירים את יום ירושלים. תקראו לוחות ירושלים, יום שגרתי לחלוטין, יום חול לחלוטין. רק ברחובות שבין גן סאקר לשער יפו, שערכם, כן, שערכות גלים, שם קצת רואים משהו אחר. העם לא מכיר את יום ירושלים. האמת היא, גם בציבור שלנו, הרבה לא מכירים את יום ירושלים. אז חלק הלכו לבית כנסת בבוקר, ומישהו אמר אחרי חזרת השעת, הלל, הלל. כמה מסתכלים, מה קרה? מה היום? היום משהו, כמה ביוני, לא? היום כפחי תהיה, מה? היום ראשי היה טוב, תגיד הלל. אז מה, מריצים את זה? אם הוא גימר, אם בכלל נזכרו. גם הציבור שלנו הרבה מאוד לא מבינים בכלל מה זה יום ראשון. אבל זה מובן. כי כל המגזרים האלה, הם חיים ביום העצמאות בלי יום ראשון. יש מדינה, יום עצמאות מאוד שמח, כל המדינה חוגגת. אבל לא כל המדינה חוגגת יום ירושלים, כי לא הרבים מבינים את המהות. נצא משפט אחד קצר. יש איזה קצת בלבול. יום ירושלים לא קשור לירושלים. סליחה שאני אומר. יום ירושלים לא קשור לירושלים. נכון, שחררנו את ירושלים. בששת הימים. צריך לדבר גם על זה היסטורית, מה המשמעות של האירוע הזה, אבל לא עכשיו. אבל זה רק הסימפטום. זה רק הסימן. היום ירושלים זה יום הירושלמיות, זה יום התוכן הרוחני שאנחנו צריכים לצקת בתוך יום עצמו. אני אגיד טוב, סליחה שאני אדבר על ירושלים, יום ירושלים זה כמו להעביר שיעור בפורים על דיני גורלות. פור זה גורל, נכון? אז מתי מותר להטיל גורל? פורים זה טוב, כמו שאני צריך. יום ירושלים זה יום שמחייב אותנו, שבה הקריאה של הרב קוק שאומר יש לכם תפקיד, איך הוא אמר בהתחלה, זה התוכן בעצמו מטיל על המזרחי חובות חדשות ונמרצות. זה יום שקורה לנו. למי שכן מבין את המהות, את הירושלמיות, את התפקיד האלוהי שלנו, מה תפקידנו, מה החזון שלנו, מה המשימה הגדולה שנשלחנו אליה. אנחנו צריכים להפיח רוח חיים בתוך כל המפעל הציוני הזה. צריך להסביר מה זה יום עצמו. כי יום עצמו בלי יום ירושלים, זה קורס, זה לא מפסיק. האומה לא מצטמצמת בחזון הצר של ירצל. אז התקיעה הגדולה של ירושלים זה הבירור הזה, בירור מעמיק. כן, זה מצוות היום. מה עושים ביום ירושלים? ביום עצמאות יש מצוות מנגל. איזה מצווה יש ביום ירושלים? אז ביום ירושלים זה יום הבירור של המהות. הבירור של המהות. מה החזון האלוהי שלנו? יום עצמאות ההתחלה, הקמנו מדינה, אוקיי, אבל למה? למה כל זה שואף? זה ברור שעושים אותו בתוך בית המדרש. לצערנו עדיין רק בציבור הקטן, המצומצם שלנו. השאלה אני כאילו להגיד, הציבור התורני, הישיבתי, שם הבירורים האלה קוראים. היום צריך ללמוד כל ספר אורות, במצוות היום. לברר עד העומק, בעומק, מה התפקיד האלוהי שלנו, ואיך זה מתגשם בימינו. לא לפני 100 שנה ומהרב קוק, עברו 100 שנה מאז. מה התפקיד ההיסטורי שלנו, מה המשימה שאנחנו לוקחים על עצמנו עכשיו. בתור הציבור שמבין את המגמה האלוהית הזו. אז זה המשימה של ירושלים, זה הבירור המעמיק, מתוך זה תצא קריאה גדולה לעם, ועם הזמן, לאט לאט, יותר ויותר, יחשפו לחזון האלוהי הגדול הזה, יותר ויותר מגזרים בעם, הכירו בזה, והבינו את המגמה האלוהית הגדולה הזו, מתוכנו זה יושפע החוצה, ויותר חגיגו אותי עם ירושלים, ויותר הבינו את המשמעות של ירושלים. בסוף גם ירושלים יהפך להיות יום חופש. ומתוך זה ניתן משמעות לכל התהליך הציוני, ונשמח, נהיה מאושרים בגאולה הקרובה. יום ירושלים שמח.